יש איזושהי ירידת אימון בדרג הבכיר. גם אצל הלוחמים הזוטרים, גם אצל הלוחמים נקרא להם היותר בוגרים, בחפקים מנהם, יש איזשהו איבוד אימון בדרג הבכיר. ככה הבינו אותנו, אנחנו יודעים שאנחנו מוכנים לדחימה רב-זירתית, לא משנה מה. ופתאום אנחנו מגיעים לצהל שנלחם קודם בדרום ואז בצפון. ועכשיו סיימנו בצפון, חוזרים לדרום. אז מה כל השנים דיברתם שאי אפשר, שאנחנו צריכים מוכנים ללחם בשניהם בו זמנית. אז בוא נלחם בשניהם בו זמנית, אבל פשוט תן לנו ללחם. תן לנו לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, את תקשור לי יד אחד מאחורי הגב.
אריק אלקר, שלום, ברוך הבא לשיחת ביטחון.
שלום, ברוך הבא. אני... ברוך הנמצא.
טוב שאתה פה, פודקאסט הביטחוניסטים, יפה. כבר התחלנו ברוח טובה. ואתה אותך בעצם כלוחם מילואים, התגייסת לחרוב, אתה היום בגצר 551, בשפיץ של החנית של המאמץ המלחמתי בעזה, ואני רוצה לדבר איתך גם בתור לוחם מילואים, גם בתור איש עם משפחה ועם קריירה, רגע על התחושות מקו החזית, ומה עשית במלחמה הזאת, כולל ציר נצרים, כולל מקומות אחרים, שאנחנו יודעים כמה הם אסטרטגיים גם למלחמה הזאת, ובכלל איך העורף והמילואים, אבל מעבר לזה, חברים, אריה סליה מארצות הברית, מניו יורק, והוא חלק מהסיפור היהודי, אז אני רוצה לשמוע עוד ממך, לפני זה, חברים, סאבסקרייב, תעשו לנו עוקב, תעקבו אחרינו בסושיאל, כל הרשתות, ואנחנו איתכם, תקבלו, ה-YouTube הראשונים שתקבלו כל פרק, לא כדאי לכם מפספס. ארי, תחבר אותי רגע, לרגע הזה שאתה מחליט, נגיע, ניגע גם בעזה, כל מה שעשינו עכשיו, הרגע הזה שאתה מחליט בתור נער, לעלות לישראל ולהתגייס.
זה לא היה רגע, זה היה תהליך של נראה לי כל הילדות שלי, אני באתי לארץ בגיל 17, אחרי תיכון, סיימתי תיכון ו... ההחלטה כמקובל בקהילות הדתיות בארצות הברית, אתה בא ללמוד שנה בישיבה בישראל, ואז חוזר לארצות הברית. להמשיך אוניברסיטה, קריירה ולהמשיך החיים. אני סיימתי תיכון אחרי י' א', כי הוא שנה מוקדם, וההורים שלי תכננו לפעם שנייה או שלישית, כבר לא זוכר, עלייה באותו קיץ. ואני אמרתי, אני בא, אני לא נרשם כעלייה, הם עושים עלייה בנפרד ממני, אני 17, כאילו לא הייתי מחויב לעלות איתם, אני נשארתי שנה בישיבה, ובמשך השנה זה כאילו הסתדר לי הרעיון שנשאר פה, וזה הבית שהגעתי הביתה, אז אני לא רק בא לבקר, זה הבית שלי ואני נשאר. אבל זה היה משהו שחינוך של כל חיי, כאילו גדלתי בבית מאוד מאוד ציוני, מאוד, כאילו מצד אחד סבא וסבתא ניצולי שואה, ובצד שני סבא שנלחם בצבא האמריקאית במלחמת העולם השנייה, והיו מקימי קהילות היהודיות בארצות הברית, היו מקימי הקהילה הדתית בפלאפוש, כאילו משפחה אמריקאית יהודית קלאסית, עם ערכים של הקהילה היהודית, וגם בצד שני, כאילו ניצולי שואה מחוברים מאוד לקהילה ומה שקורה שהקהילה היהודית הוא בחולשה. ושני הדברים האלו התחברו ביחד, גדלתי במנחות קיץ של בני עקיבא, של מושבה, מי שמכיר, כל חיי, ויש בדיחה שבלילה לוחשים ברמקולים שאתה ישן, מייק עלייה, כאילו תעשה עלייה, כאחד שעבד שם, אחר כך, זה נכון, עושים את זה. יותר כבדיחה, אבל זה עניין של ערך חינוכי. גדלתי על סיפורים שכאילו הייתי מאוד מאוד קרוב להורים של אמא שלי שניצולי שואה, הם גרו מאוד מאוד קרובים אלינו, וגדלנו בבית שלהם, ואני נקרא את השם הדוד רבא שלי, כי הוא אח הקטן של סבא, סבתא שלי, שנהרג בשואה, קוראים לו יהודה אריה, אני אריה ישראל, שהסיפור זה שאחרי שהמשפחה כאילו נכנס לגטו, שהוא הוציא את עצמו מהגטו, לקח בגיל 14-15 כזה, לקח את התפילין שלו, והיה בדרך להצטרף כלוחם לפרטיזנים בגרמניה, בהתחלת המלחמה. בסוף הוא נהרג אי שם במלחמת העולם השנייה. אנחנו בדיוק יודעים איך ומה, אבל זה היה המטרה שלו, וזה כאילו הוביל אותי בחיי.
אתה מרגיש את החיבור הזה, בעצם בדור ההוא, מלחמת העולם השנייה, לדור הזה של מלחמת חרבות ברזל?
כן, אני חושב שהייתי הרבה שנים מעורב במרכז החיילים בודדים, השם מייקל לוין, והיינו, אני הייתי מתעסק קצת בחינוך של הדור הבא של החיילים הבודדים.
מייקל לוין, תזכיר לנו מי זה.
מייקל לוין הוא החייל הבודד אמריקאי, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, שקמנו, הקימו ארגון מאוד גדול לזכרו, שעוזר לקליטה ולגיוס ולתמיכה בחיילים בודדים, בעיקר מארצות הברית.
אגב, מי שבהר הרצל זה אחד הנקודות באמת המונומנטליות של כל מי שמבקר שם.
אז תמיד כאילו איכשהו עולה בשיחות בין גברים שמתגייסים, כאיזה מלחמה היית רוצה להילחם. אז הרבה אמריקאים אומרים מלחמת וייטנאם, כי זה כאילו וואו, פשוט להיכנס ולשמיד ולשרוף. ואני תמיד אמרתי עליי שזה היה צריך להיות מלחמת העולם השנייה, שזה היה הרע והטוב בעולם היה כל כך ברור. היה שחור ולבן, לא היה שטח אפור. היה טוב מוחלט והיה רע מוחלט בעולם, נלחמו אחד בשני, ותודה לאל, הטוב ניצח. ועד המלחמה הזאת, עד המלחמה הזאת אפשר תמיד להגיד, היה שטחי אפור במלחמות ישראל. אפשר להגיד, לא שאני מסכים עם האמירה הזאת, אבל המלחמה הזאת זה ברור לכולם. מי שעכשיו מתיר ספק במי הרע ומי טוב, אז אין לו מושג מה זה טוב ומה זה רע. אז כן, אני חושב שכל חיי, החינוך וההכנות הובילו אותי למלחמה הזאת, להגיע למלחמה הזאת במקום הנכון, פיזית, נפשית, במקום שבו אני משרת, והכל.
כל החיים הכשירו אותך לרגע הזה?
אז יש לי מוטו כזה, שאני חי דרכו, שיש משפט באנגלית, שאומר, there's no such thing as luck, it's merely intersection of preparedness and opportunity. שאין דבר כזה באמת במזל, זה רק הצומת שבו ההכנה שעשית נפגש עם הזדמנות. עכשיו, אנחנו לא יכולים להשתלט על הזדמנויות בחיים, זה דברים שבאים. אנחנו יכולים לשלוט רק על ההכנה שלנו, שהדקה שהזדמנות בא, אני מוכן לטרוף אותו.
ואתה מרגיש שהיה לך מ-2004 שהתגייסת, עד 2024, או 23 יותר נכון, והיה לך הכנה, זאת אומרת.
אני חושב שכל, גם השירות הצבאי וגם כל דרך שבו גדלתי ושובעתי חיים, הכינו אותי להזדמנות. המלחמה הזאת היא הזדמנות עצומה, כן, הוא אסון בהתחלה וקשה, אבל כל אסון הוא הזדמנות. ואני חושב שבו ההכנות שלי הוביל אותי, שאני יכול באמת לתפוס את ההזדמנות הזאת ולהוציא ממנו הכי הרבה. גם בשבילי אישית וגם אנחנו כעם, והגיע לצומת הזאת כרגע של המלחמה, ובאמת יש לנו פוטנציאל עכשיו להוציא כמה שיותר טוב מהאסון הזה, והפוך זה להזדמנות חיובית. אני התגייסתי ב-2004, לקורס שנקרא קורס ארז, מחווה אלון, לעולים חדשים שיודעים עברית. נראה לי הקורס הזה כבר לא קיים יותר. קורס קצר של 3 שבועות, היה המשמעת הכי קשה בצהל, בעיניים. זה חילקו אותנו 3 מחלקות, דוברי אנגלית במחלקה 1, דוברי רוסית מחלקה 2 ומחלקה 3 כל השאר, שבאמת אני לא זוכר בן אדם אחד בכלל ממחלקה 3, לא היינו מחיבור איתם. יש לי כמה חברים עדיין של הרוסים, והיה לי סגל שבעיקר יוצא חרוב ושריון. וכמה שהם קשוחים איתנו, זה בוגרי חומת מגן בעיקר. זה סגל מצטיין, יש להם כאילו פרס כזה להיות סגל בקורס כזה בסוף השירות, ובאמת, ובגללם התגייסתי בסוף לחרוב ב-2004, שירות ביהודה ושומרון, כולו בשכם, בשנים מאוד מורכבות של פעילות לילית בתוך העיר, בתוך האזורים שהיום צהל מתקשה להיכנס אליהם, שהיינו נכנסים כל לילה, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אם לא יותר, פעילות בתוך המחנות פליטים, שבו אתה יודע שאם אתה קושר במשימה שלך באותו לילה, אוטובוס מתפוצץ בירושלים למחרת. זה השנים האלו. והיה לנו הצלחות רבות, וזה היה שירות מאוד משמעותית. גם מה שגם לא היה עוד עולים דוברי אנגלית בגדוד באותו רגע. כי הייתי עולה בין הבודדים של עולים, והיחיד שהיה דובר אנגלית, שחייב אותי להפנים את הישראליות. משם התחתנתי, אני עובד בתחום הבנייה, יש לי 4 ילדים היום, ומשירות המילואים הייתי שייך לאיזה יחידת חיר כלשהי, שלא היה לו מילואים רציני מדי, ובהתחלת הקורונה הייתי חייב להצדיק לצאת למילואים, שהעסק כאילו, לא העסק שלי, אבל אני שכיר בעסק, אבל אני כמו שותף, הייתי חייב להצדיק, לעזוב את זה, ללכת למילואים, היה מאוד מאוד קשה, שאתה ביחידה די מוזנחת. ואז ואז אמרתי, היה לי כאילו בעיה פנימית, איך אני לא אלך למילואים, איך אני יכול להצדיק לא ללכת למילואים אפילו. זה היה כאילו סתירה אידיאולוגית פנימית, ובאותו שלב החלפתי יחידות לאיפה שמשרת היום, שהוא יחידה מובחרת, אני נמצא בחפק מגד, ביחידה מאוד חשובה, בתפקיד שהוא, התפקיד הוא פחות צריכה בפיזית, כן, מאוד קשה פיזית התפקיד, אבל הוא נדרש הרבה יותר להיות בוגר עצמאי, וגם דוגמה אישית לחיילים הצעירים יותר, אתה נמצא בסביבה, התפקיד שלנו זה לאפשר את המטה של הקצינים לנהל את הגדוד בלחימה, ואנחנו מספקים תקשורת, הבטחה, כאילו כל הדברים מסביב, וכל אחד מהצוות הלוחמים, הוא, כל אחד בעצמו הוא בוגר אחראי, והוא גם דוגמה אישית לכל שאר החיילים בגדוד.
כלומר, אתה מגיע ממצב שאתה, כן, רק מתגייס צעיר, שנת 2004, אתה ממשיך במסלול החיים, והיום אתה מוצא את עצמך ביחידה, אחרי שהרבה שנים הרגשת אולי שלא, המילואים שלכם לא היו רציניים מספיק בעיניך, למצב שאתה כאילו בעצם דוגמה אישית לדור, שהוא ככה, אותם כמה שנים לפניך, כשאתה ממקום אחר בחיים, עם משפחה, עם עסק.
כן, אבל זה לא רק דוגמה, כאילו השירות המילואים, השירות המילואים הוא לא רק עכשיו לסחוב נשק ותיק, לכבוש איזשהו יעד ולהמשיך הלאה. כאילו, אני מסתכל על זה כבן אדם אחר, במילואים הוא, השירות במילואים הוא הרבה יותר, יש לו ערך חינוכי עצום. לא רק לילדים שלי, האישים, יש לי שני בנים שאני מצפה מהם גם, שהם ישרתו בקרבי וימשיכו כל חיים שלהם במילואים אחר כך, כי הוא אחד כבר בן 14, זה כבר מתחיל להיות ממשי ולא רק תיאורטית. אבל זה לא רק זה, זה דוגמה אישית גם לילדים של השכנים שלי, שהם עולים שההורים שלהם לא שרתו בצבא, זה דוגמה אישית לשכנים בתוך הקהילה, נמצא בקהילה גדולה, הם 300 פלוס משפחות כבר, ש... יש לנו כמה וכמה נציגים בקהילה, לא רק אותי, שמשרת מילואים כרגיל, וגם עוד יותר במלחמה. אז זו דוגמה אישית שאיך אני יכול לצפות ממישהו אחר שהוא יעשה משהו, אם אני לא מוכן בעצמי לעשות אותו.
החברה שלנו היום, אתה מרגיש שהיא מעורבת במאמץ של המלחמה?
אני חושב שהקהילה חושב שהוא מעורבת במאמץ המלחמה. אני לא יודע אם הוא באמת מבין את זה. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על המאמץ הלחימה, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי אנשים. גם סדיר, גם מילואים ביחד. לא ננקוט פה במספרים, אבל זה מספר הרבה יותר קטן ממה אנשים חושבים. והם באים מקהילות מסוימות, במעגלים, ואתה מגיע פה, אנחנו מקליטים פה בתל אביב היום. וסתם, שאלתי מישהו שישב פה, שאתה לידי קפה לפני, הבן אדם אין לו אפילו במעגל החברים שלו, חבר אחד שהוא משרת כלוחם. שזה לא מפתיע אותי. גם ברכבת אמרתי, בדרך לפה אני עשה הכנות עצמית, שרתי אנשים רנדומליים לחלוטין בדרך. והגעתי לשלוש אנשים, משלוש היה רק אחד שיש לו בתוך הקרבה שהוא בעצמו לוחם. אז זה היה קצת לא, אבל שניים אחרים אפילו במעגלים הראשונים שלהם, אין להם לוחם. אין להם מישהו שהוא חלק מהמאמץ מלחמה. אז כן, מחוברים... ברמה תיאורטית, שאנחנו מרגישים חלק, ומרגישים עצב, מרגישים חלק, אבל בפועל אתה לא חווים את ההבנה עצמו, מה הבן אדם עובר, מה המשפחה שלו עובר, שכן, אני ניגש לזה כל פעם, וזה לא נטל, כי הוא להגיד שנטל שירות המילואים, אני שונא שהם משתמשים במושג נטל.
במקום להגיד שוויון בנטל, מה אתה רוצה להגיד?
שוויון בזכות. זה זכות עצום. זה עבור שמדי צהל, כי הקהילה הדתית מתייחס לזה בגדי של הכהן הגדול, אבל זה זכות עצום, אני מסתכל שני דורות אחורה, כאילו דוד רבא שלי, כאילו כמעט ולא היה לו, כי הוא נהרג, אבל הוא היה צריך ללחם כפרטזן נגד נאצים בגרמניה, ואני מתגייס היום, לובש מדי צהל, לוחם גאה, לוחם, אתה יודע, חוזר לזמן המכבים, הצבא היהודי שבא דורנו, שנלחם, כן, עשו דברים לא נכונים, ונלחם בצורה בזבזנית, ואפשר להעביר ביקורת על הצבא בלי הפסקה, זה תפקיד שלנו כאזרחים. אבל בסופו של דבר, זה הצבא של העם היהודי. יש לי את הזכות, זה זכות עצום, לבוש את ירוק זית, שזה לא בדיוק הצבע הכי אהוב עליי, והמדים, בוא נגיד, זה אופנתי, אפשר, יש מה להשתפר. אבל לבוש את המדים האלו, זה זכות עצום, זה גאווה, אני... בן 40 היום, אני עוד מדהים כל פעם שמתחיל מילואים, ומרגיש כמו ילד בן 18 עוד פעם, הגב מזדקף קצת, הכתפיים נהיו רחבות, איך אומר זה, הביטחון עצמית שלי אף בשמיים, כמו איזה ילד בן 18 עוד פעם, כי כן, אני הולך להגן על עם ישראל.
זה מה שאתה מרגיש במלחמה הזאת, שזה המטרה שלה בסוף, להגן על עם ישראל?
זה ברור שזה המטרה. אין מטרה אחרת, להגן על עם ישראל ולהגן על ארץ ישראל, להגן על המולדת, זה הדבר הכי חשוב במלחמה הזאת.
אתה מרגיש שלפעמים המטרה הזאת לא מספיק ברורה לחלק מהאנשים שאתה שומע, או שאפילו בדרגים מעלינו? אתה מרגיש שלפעמים, בוא נגיד, אופן הניהול של המלחמה, הצורה, הקצב שאתם מתקדמים, או אפילו התפיסה של מה בסוף צריך להיות שורה תחתונה בסוף המלחמה הזאת, לא תמיד זה ברור לכל מי שהוא לא איתך ביחידה?
אני חושב שיש כמה קווים בתוך הקהילה הישראלית שאפשר לחתוך לקבוצות. אני חושב שאפשר לחתוך את הקו בגובה שם אחת כאילו למטה. אני מדבר על מפקד חטיבה למטה במערכת של מי שבשדה, מי שבקרב עצמו, הלוחמים עצמם. כן. נשים בצד הלוגיסטיקה והתמיכה בצד של אנשים הכי חשובים במערך הזאת, ואני יכול להגיד על כל לוחם, שאני לא מכיר לוחם אחד שלא שר לתפארת על הרס"פ שלו, שבלי הרס"פ והלוגיסטיקה שלנו אי אפשר ללחם, וזה באמת, זה הלב הפועם של כולנו, שמאפשר לנו את הניצחונות והצלחות שיש לנו. אבל בין הלוחמים, מה ש... כן, יש כאילו, אני אקח רק את הצוות המצומצם שלי כדוגמה, והוא באמת דוגמה קלאסית, יש לנו דתיים חילונים, מה שמוגדר כשמאלנים אפילו קיצונים, וימנים שלידם אני אפילו לא קיצוני. יש לנו אשכנזים, ספרדים, עדות מזרח, תימני, קלאסי, כאילו כל סטריאוטיפ שתרצה, איך שתרצה לחתוך את החברה הישראלית, יש לו נציגות בצוות הקטן שלנו. וגם בשיא הרפורמה המשפטית באוגוסט לפני המלחמה, שהיה לנו אימון קשה בצילים, היה אימון באמת קשה, כולם באו, אין דבר כזה, אני לא אבוא למילואים, כי מה שהדעות הפוליטיות שלנו אולי שונות, אבל הערך היסוד שהכלל הרבה יותר חשוב מהפרט, שכן בסופו של דבר עם ישראל וארץ ישראל יותר חשובה מהדעות האישיות ואינטרסטים הפרטיים שלי, יותר חשוב, זה מה שמוביל אותנו ביחד. שברמה הזאת זה קיים. מהרמה מחרת בצבא, זה כבר פוליטיקה צבאית נראה לי, אני בחפק מגד, אז אני רואה ממחרת למטה, אני לא מתערב בזה, זה לא גם כל כך מעניין אותי יותר מדי, כי בסופו של דבר זה כבר יותר פילוסופי, מה שהם עושים.
אתה דיברת ברמות. על מחת ומטה כזה, ומה קורה מחת ומעלה?
מחת למעלה זה נראה לי יותר פוליטיקה צבאית כזה, שהם כל כך מנותקים כבר מהשטח, בגלל שהם לא מחוברים ישירות לשטח ב-24-7 שלהם, המפקד אוגדה, הוא לא יושב בתוך בסיס קדמית בתוך הרצועה. הוא יושב בחוץ. שני המפקדי אוגדות שם. בגלל שהוא לא חווה את הלישון בלילה בחדר עם עוד 14 אנשים שנוחרים, או זה ביום בכלל, כי יש עבודה בלילה, ולאכול את האוכל שמסופק עדי הרס"פ, ואין לך שירותים מסודרים, אתה עושה את צרכים שלך בצורה לא צורה, מתקלח פעם בשבועיים בערך, שבוע וחצי, במצב טוב. בגלל שהם מנותקים, זה מאפשר להם לחשוב יותר. וכשאתה חושב יותר, פתאום אפשרויות מתפתח אצלך בראש, שלא מחוברים תמיד למציאות. זה מה שאני חושב.
יגידו לך שאנשים האלה באו מלוחמה, כן? והם גם בשטח הרבה והכל, אבל אתה מרגיש שזה לא... לא רוצה להכניס לך מילים לפה, בגלל זה אני שואל, מה אצלכם התחושות בעצם?
אז אני יכול לדבר רק לעצמי. לא חושב שאני מייצג פה קבוצה, לא ביקשתי מחבר'ה לייצג אותם, אני מייצג את הדעות שלי, שכן, אני חושב שאתה עולה דרגות, אתה מתרחק מהשטח, אתה כן מתרחק מהמציאות הזאת, ופתאום יש לך מציאות אחרת, אתה מתעסק איתו, מתעסק ב... ברעיונות של איך להכיל את האויב, ואתה צריך להסתכל על התמונה הרבה יותר רחבה, זה מבלבן. זה מכניס הרבה אפור למשהו שאמור להיות שחור לבן.
בוא נשאל שאלה קשה, אוקיי? היו מקרים שאתה חזרת לסבב, והבנת שהשתנו ההוראות, או הקשיחו תנאים, או באופן שמקשה עליכם?
אז אני חושב שמה שלמזלנו, לא חזרנו להילחם באותו נקודה, באותו אזור גיאוגרפי, אף פעם, עדיין, במלחמה הזאת. התחלנו את הלחימה בבית חנון, בתמרון הראשונה, אזור בית חנון, ג'בריה, בית לאיה, עברנו לאזור של החוף, בזמן שההפסקת אש הראשונה, שזה, אני יכול להגיד, זה הפעם ראשונה בכל השירות הצבאי שלי שפחדתי, כאילו להיות לוחם בשטח בהפסקת אש, זה הרגשה מאוד מוזרה, ואתה כאילו מצד אחד בשטח מול אויב, מצד שני אתה יודע שמאוד מוגבל עליך תגובה, ואתה צריך להגיב למשהו שהוא יעשה, במקום להיות הזה שמבצע הראשון. זה הרגשה מאוד מטריד כלוחם. ואז סבב השני של המילואים שלנו, היינו בקו ההגנה בצפון, במטולה, שבו לא נפגשו אויב, כי הוא ישבנו מצד שלנו של הגדר, לפני, לא נכנסו לבנון, כן, חטפנו כתבם שנהרג שני חיילים בגדוד שלנו, מכתבם שנפל על מקום שבו הם היו, אבל בסופו של דבר, אנחנו שם כאילו לשמור על קו, לא היינו חיכוכים אויב, שזה היה קצת מוזר לנו, כי אנחנו יחידה מאוד התקפי. התפקיד שלנו זה להיות הראשונים בהתקפה, להתקוף, להיות בהגנה, זה היה מורכב, אבל קראתי הרבה ספרים באותו רגע, זה היה בסדר גמור. קלטתי שאני חסר לי שמש תמיד, כי אנחנו בתוך מקומות מוגנים ומעט מאוד בחוץ. ועכשיו הסבב נוחינו בפרוסדור נצרים, שנכנסנו עליו בהתחלה, אמרו לנו שהתעסוקה הזאת הולך להיות יותר הגנתי מהתקפי, ובסוף שמחנו על המגד שלנו להפוך את ההגנה להתקפה, שבו אנחנו לקחנו את היוזמה לידיים שלנו, והרחבנו את האזור החשוף, כמו שקוראים לזה, מצפון לציר, אזור חשוף שבו פעם היית רואה כמה בתים, עכשיו אתה רואה שטח נקי לחלוטין כמעט, שהכל הריסות, וכן הצלחנו לבצע פעילות יזומות מעבר לפרוסדור, להרחיב אותו אולי.
כלומר, אזורים שגם היוו סכנה בסוף ללוחמים.
כן, שזה אנחנו נכנסים לשם, ואני כן חושב שהשיטה שבו אתה מתקדם, עושה איזושהי פשיטה כלשהי וחוזר אחורה. מתקדם, עושה פשיטה, חוזר אחורה, ויש לך קו, כאילו, יש לך קו הגנה כזה, שאתה נצמד עליו, ואתה כאילו פולש וחוזר, פולש וחוזר כל הזמן. זה, תראה, אני לא איזה אסטרטג גדול פה, אבל זה נראה לי שיטה מטומטמת לחלוטין. כי הוא כבר התקדמתי, תן לי שר שם.
זה מציב אותך בסכנה?
לא חושב שזה מוציא אותנו בסכנה, אבל זה כאילו הישגים ש... כאילו אתה משיג משהו, ואז אתה פשוט עוזב אותו בשטח. כאילו השגתי כבר קו חדש, כאילו הגעתי לשם, למה לחזור אחורה? בואו פשוט נתקדם, 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 וזה נראה כאילו צהר לא רוצה להתקדם. כאילו בעינינו, זה נראה כאילו מתקדמים והולכים אחורה. כאילו יש לנו קו שאנחנו לא באמת רוצים להתקדם מעברו, אבל מתקדמים קצת וחוזרים, מתקדמים קצת וחוזרים, וזה נראה לי, לנו זה נראה כמו בזבוז.
קיבלתם הרגשה כזאת שהדרגים הבכירים לא רוצים שתתקדמו, כי זה נשמע כמו תחושה מאוד קשה.
זה לא אמירה ברורה, זה פשוט, זה המשימה, זה לצאת, להתקדם, לתפוס איזשהו מבנה, לסרוק אותו, לפוצץ אותו, להרוס אותו, להשאיר שם משהו ולחזור. זה המשימה. זו כאילו המשימה הייתה משהו אחר ושינו אותו. זה המשימה. אני חושב דווקא לענות על השאלה שלך, זה שאנחנו רואים היום, אנחנו בזמני הסכם והפסקת אש השנייה, יש כל מיני דיבורים על הזיבה של פרוסדור נצרים, החשד שלי עולה לסבב הבא, שיהיה עוד סבב מילואים, זה בסדר גמור, אנחנו מוכנים לזה, ועד היום, הגדוד שלנו היו בגיוסים גבוהים, כאילו אני שומע סיפורים מחברים, שאצלם מתקשים לגייס אנשים, אני לא חוויתי את זה בגדוד, שלא הגיע, אנחנו לא ב-100% גיוס, אבל אנחנו, חוץ מבשביל העשירי, בשמחת תורה, אין דבר כזה 100% גיוס, תמיד יש מישהו שלא בא, עם סביבות מאוד טובות גם. אבל קשה לי להבין איך אנחנו נצליח לגייס את כל הגדוד שוב, לחבוש פרוסדור נצרים מחדש. כי הוא כבר היינו שם.
מה, זה כבר שם? מוטיבציה?
כן, אני חושב שמישהו כבר היה שם, כבר השתלטנו על המקום, בצורה טוב מאוד, מצוין אפילו, כאילו במצב שאתה נושא רכבים אזרחיים יכולים לבצע נסיעה מנהלתית על הציר עצמו, ובו פתאום עכשיו להגיד טוב, עזבנו אותו, החזרנו אותו לאויב, כאילו הבאנו אותו חזרה מתנה לאויב, עכשיו לך תכבוש אותו מחדש. כאילו, איך עליי להרגיש, כאילו, למה אני סיכנתי את החיים שלי פעם ראשונה, ומה עכשיו נסכן אותו פעם שנייה? כאילו, אני לא מבין איך לוחמים נכנסים היום לג'בליה ובית חנון. אני, אם היו מטילים עליי...
פעם רביעית, חמישית ושישית.
כן, אני אומר, אם היו מטילים על הגדוד שלנו משימה כזאת, אני, כבן אדם שמאמין בצה"ל, מאמין בדעת ישראל, אני הייתי מתקשה להסביר את זה ללוחמים שמשרתים איתי, ולהצדיק את זה, כאילו, כבר כבשנו, נגמר, כאילו, מה זה השטות הזה לעזוב ולהיכנס מחדש?
אתה מרגיש ביחידה שלכם, כי אנחנו גם, אגב, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, אם תשימו הביטחוניסטים רונן איציק, מילואים, יש לנו מחקרים באתר בדיוק על הנושאים האלה, על המוטיבציות של אנשי המילואים. סוף, גם סדיר וגם מילואים, האנשים מסביבך, בצוות וכו', אתה, מה מטריד אתכם? או ממה אתם חוששים? זאת אומרת, יש איזה הרגשה שאתה אומר, צריך שיקרה 1, 2, 3, כדי שבאמת נבין למה אנחנו באים ומה המטרה פה.
אני חושב שבו אנחנו גדוד מילואים, אנחנו אנשים בוגרים, ובמיוחד הצוות שלי זה אנשים בוגרים מהרגיל, כי אנחנו אצל המגד, אנחנו מבינים כבר בעצמנו את המשמעות של למה באנו ומה עושים, מה עושים. כן, לא כל יום אנחנו משחררים חטופים במשימות כאילו משוגעות כאלו, אבל כן יש לנו הישגים אופרטיביים בשטח, שאנחנו רואים ומרגישים. וגם אנחנו מחוברים לתמונה הגדולה יותר של למה אנחנו פה בכלל. אני לא חושב שמישהו אצלנו מטיר ספק בצדקת הדרך. אנחנו חושבים שאולי יש טיפה, לעשות איזה טיפה אחרת, כי זה כל, אתה יודע, אנחנו יהודים בסופו של דבר, אוהבים לבקר את האנשים ששולחים אותנו לכל דבר. אנחנו, יש איזושהי ירידת אימון בדרג הבכיר, גם אצל הלוחמים הזוטרים, גם אצל הלוחמים נקרא להם היותר בוגרים, בחפקים מנהם, יש איזשהו איבוד אימון בדרג הבכיר, לא ב... יש לנו איבוד אימון, איבדנו אימון ב... ביכולת של לקבל החלטות נכונות, שמנותקות רק מטרה צבאית. כאילו, בוא אתה איש צבא, תדבר בצבא, אתה בריא איתי פוליטיקה. כאילו, אני לא מכיר, אני לא אמור לראות אנשי צבא מדברים על עסקות, זה עולם פוליטי בכלל. אני רוצה רמטכ"ל שרוצה לתקוף, תן לי לתפוס, הדרך פה צריך לרסן אותו. אנחנו לא רואים צורה התקפים מאוד מדרגים בכירים יותר.
זה הרגשה שלכם?
זה הרגשה שלנו.
רוצים סוסים דוארים כמו שאומרים היום.
כן, אנחנו רוצים סוסים דוארים, אנחנו רוצים שאנחנו נטרוף את המטרות שלנו, ולעבוד כמו שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים לתת הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים. וכל החברים שאני מדבר איתם, לפחות במעגלים שלי, מרגישים אותו דבר, ואנחנו רואים שכאילו הדרג הבכיר בצבא כבר, הוא בעצמו כבר דרג פוליטית. מדברים על להשיג מטרות בעסקות, אפשר להתעסק עם, כאילו, איך בצד אחד צהל יכול לדרוש ממני לחיים, ובצד שני צהל מעביר אוכל מים ודלק לא אייב שני. כאילו, הוא כאילו, בוא תלחם ביד הזה, ובוא הוא נלחם נגדי ביד השני. כאילו, אנחנו לא מבינים את הרעיון הזה. כאילו, תן לי לנצח, אנחנו רוצים להגיע לניצחון מוחלט, ואחר כך להעביר את זה לפוליטיקה, להחליט מה לעשות עם זה אחר כך. אבל תן לנו לנצח בסוף.
הם מסוגלים?
מסוגלים ביותר. אני חושב ש... מי שמטיר ספק ביכולות של צהל, זה או בן אדם שלא ראה את לוחמי צהל בשטח, בעיניים שלו, ומה אנחנו מסוגלים לעשות, או בן אדם שהאמונה שלו כל כך חלש בעם ישראל, שהוא מפחד מהצל של עצמו. אני לא חושב מטיר ספק היכולת של לוחמי צהל להשיג ניצחון מוחלט, אני לא חושב שיש עליו סימן שאלה בכלל. גם בלי סיוע אמריקאי, בלי כלים וטכנולוגיה מגניבה, אנחנו יצאנו לייצר ניצחון עם הרבה פחות, מול אויבים הרבה הרבה קשים בעבר, ואני דווקא חושב שהיום אנחנו גם חזקים יותר, גם אומנים יותר וגם יכולים יותר, גם אם תיקח מאיתנו את כל התוספות הטכנולוגיות והכלים החזקים, נצליח להביא כל ניצחון בכל מקום.
בוא נשאל שאלה קצת יותר מעניינת ברובד הפילוסופי, כי אני יודע שאתה בחור שמתעניין ברובד הפילוסופי של, okay. של העניינים. תראה, בסוף, חלק מההרגשה הזאת אולי נובע שיש מערכות ש... ניתקו את הזהות מהמשמעות. כלומר, ניתקו את הזהות היהודית, ארץ ישראל והגנה למדינת היהודים, מהעשייה היומיומית, מסוף מקבלת ההחלטות. שקבלת ההחלטות לאו דווקא נובעת ממקום של זהות יהודית ומחויבות כן? לשרשרת הדורות וכו', אלא ממטרה טקטית או קצרת טווח או משהו כזה. אבל זה השמה מאוד קשה, ולכן אני שואל אותך בסוף, איך זה מתפרש אצלכם? זאת אומרת, בסוף אתם מרגישים מחוברים לספינת האם, כן, של היהודי בארץ ישראל, אבל האם כל קבלת ההחלטות ביניכם באה ממקום כזה?
אתה שואל לגבי הלוחמים בשטח, מה אנחנו מחוברים?
דווקא על מה שתיארת, בעצם על הדרגים היותר בכירים. כי זה מעניין ואפילו האשמה קשה יחסית. כן.
על הדרג הבכיר, אני חושב, תראה, אני לא יושב בחדר עם הדרג הבכיר ומבין איך הם מקבלים בהחלטות. אני בסופו של דבר מאמין שצריך לשפוט בן אדם לפי המעשים שלהם. כל אחד יכול לדבר פה, כמו אני אומר, מדברים פה, אפשר לדבר פה שעות הפי שעות, מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים להקליט מחר ולהגיד תשובה שונה לחלוטין. דיבורים זה סך הכל אוויר. אני חושב שיש דברים בחיים שצריך לשפוט בן אדם לפי המעשים שלו. אני חושב שזה דבר שצריך להיות אסטרואידים בצבא. הדקה שאתה עולה מדהים, ואתה נדרש ללחימה, אני חושב שקצינים, גם זוטרים ברמה מחלקה, וגם ברמה רמטכ"ל ואלופי פיקוד, צריך לשפט אך ורק על המעשים שלהם, לא גם בדיבורים, ולא גם מה היה הרצון שלהם, ומה הם חשבו, ומה הם תיארו שזה, חשבתי שזה מה שיקרה. צריך לשפט על מה שקרה בפועל, בסופו של דבר. כי אין, זה לא כאילו שעשיתי טעות בחשבונאות, ואני יכול לתקן את הדוח אחר כך. זה חיים ומוות. ביטחון ישראל זה חיים ומוות. ביטחון ישראל זה דבר שזה 100% ואין אפשר להגיע ל-90% או 99%. אתה חייב להיות מושלם בזה. ואם טעית בהחלטה אחת, בעיניי זה פסול כבר. זהו. ההחלטות שבת על לפי מעשים. לפי המעשים של הדרג הבכיר, הדרג הבכיר לא חותר לניצחון. אני חושב שאם תפנה היום לכל מילואימניק ולהגיד, תקשיב, אנחנו לא מתגייסים אותך עכשיו לעוד סבב של 60 יום, 70 יום, 80 יום, אנחנו מתגייסים עכשיו את כל לוחמי המילואים, את כל המערכת הזאת, כמו שהתגייסנו בהתחלת המלחמה, אנחנו מתגייסים ל-120 יום, בסדר? אבל בסוף ה-120 יום האלו, אנחנו השתלטנו לחלוטין על כל רצועת עזה, השתלטנו על כל אזורי החץ בצפון, אנחנו השתלטנו על כל השטחים הגיאוגרפיים, שמדינת ישראל צריך כדי להבטיח את הביטחון שלו, אתה תקשה למצוא מישהו שיסרב לעבור לדבר הזה. גם שהוא יודע ש-120 יום זה נורא קשה למישהו, יש לו משפחה ועסק, ופשוט גם פיזית הגוף שלך, לא, אני יכול להגיע אחרי סבב הראשון שלנו היה גם איזה 100 ומשהו יום, הגוף שלי היה מפורק, כי הוא לקח לי חודש לחזור לעצמי. אני לא מכיר מישהו שלא מוכן לעשות את זה עוד פעם, אם זה יביא לניצחון הזה. תן לנו להביא את הניצחון הזה, ניתן אותו. אבל המעשים של הדרג הבכיר לא מראים את זה, מראים שלעבוד לאט לאט, ולא באמת לעבוד, לכבוש ולצאת משטחים, מצד אחד ללחם מול אויב, מצד שני להכיל אותו, להטיל ספק ביכולות של צהל, זה כאילו, אני לא יודע, אני תמיד, כל תרגיל שעשיתי בנראה לי 10 שנים האחרונות כמילואים, מתחיל בהיה תקיפה גם מצפון וגם מדרום בו זמנית, אנחנו נדרשים ללחם לחימה בתרגיל הזה לצפון, בתרגיל הבא לדרום, בתרגיל, כאילו, ככה הבינו אותנו, אנחנו יודעים שאנחנו מוכנים ללחימה רב זירתית, לא משנה מה, ופתאום אנחנו מגיעים לצהל שנלחם קודם בדרום ואז בצפון, ועכשיו סיימנו בצפון, חוזרים לדרום. כאילו, אז למה כל השנים דיברתם שאי אפשר, שאנחנו צריכים להיות מוכנים ללחם בשניהם בו זמנית. כן. אז בוא נלחם בשניהם בו זמנית, אבל פשוט תן לנו ללחם. תן לנו לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, את תקשור לי יד אחד מאחורי הגב.
אתה מרגיש, חבר את זה למעגל החברתי יותר, אוקיי? המדינה היום לדעתך, אתה בדיומיק חוזר הביתה, קודם כל אני מניח שזה פער עצום, כן? שאתה במציאות הזאת ברצועה, ואז אתה יוצא לך לרכב כן, חוזר הביתה.
כן, זה מוזר, המעברים האלו.
מציאות משונה, נכון? כן. אגב, אני זוכר שסיפרת לי פעם על הפעם ההיא שפשוט ישנת מחוץ לבית, איכשהו לא,
כן,
לא פתחו לך.
כן, זה סיפור באמצע הלחימה הראשונה, נראה לי זה היציאה הראשונה שלי הביתה מבית חנון אחרי חודש. לא זוכר בדיוק כמה ימים, זה כבר נהיה כאילו הכל גוש אחד של זמן, כאילו, גם לא היה בדיוק יום לילה, אתה ער, אתה ישן, לפעמים יומיים ברצף אתה ער, ואז אתה ישן 6 שעות, ואז אתה ישן שעה, אין יום, אין לילה, ללוחמים מבינים את הרגש הזה, שאתה פתאום עובר לך 3 ימים, ואתה אומר, שנייה, מתי, איך זה קרה? או פתאום עובר לך רק יום אחד, ואתה מרגיש כאילו זה היה שנה. אבל הגעתי ישר מהרצועה לבית, ממש, כאילו יצאנו מהרצועה לברוחיים, וברוחיים היה לי טרמפ משם עד הדלת כניסה שלי בבית.
אחלה.
כן, הבעיה שהגעתי הביתה בשלוש נפנות בוקר, ולא אמרתי לאשתי שאני בדרך, כי לא היה לי פלאפון, כאילו עצרנו בימך בדרך לקחת את הפלאפון, אז לא היה אשתי שום דרך לדעת שאני בדרך הביתה אפילו, ושאני לא בבית, אשתי נועלת, גם יש לנו איזה שער חיצוני לבית שהיא נועלת, יותר, להרגיש יותר בטוח, אז אני אפילו לא יכול להגיע לפעמון של הבית. הגעתי שלוש לפנות בוקר, בחורף, לירושלים, והבנתי שאין לי איך להיכנס לבית. אז ניסיתי את קשר לאשתי, אבל היא הייתה כל כך עייפה, שהיא כבר שמה את הטלפון לא ב-Do Not Disturb, היא שמה בשקט מוחלט כאילו, שלא יפירו לה. אז התקשרתי לבן שלי, שלהיר אותו, אולי הוא יבוא לפתוח את הדלת, אבל הוא ישן אצל חבר באותו רגע.
נפלא.
נפלא, אמרתי, זה שלוש לפנות בוקר, אני יודע שאשתי קמה בסביבות שש, זה שלוש שעות. אמרתי, אני אקח רגע לרגע, נעים בחוץ, אף אחד לא יורה עליי, אין לי לחץ בכלל, שמתי את התיקים מחוץ מהדלת, ישבתי למדרגות בחוץ, ודיברתי עם חבר שגר בלוס אנג'לס, כאילו, והיה לי איזה 4,500 הודעות וואטסאפ לענות להם, לחזור להם כל פעם שאני כאילו עניתי לחמש, שלא הייתי טלפון חודש, המערכת נקלט עוד איזה 100, אז זה כאילו, זה, ואז באיזה 6 לפנות בוקר דפקתי בחלון של החדר שינה של אשתי, שאמרתי, היא בטח צריכה לתורר בערך בסביבות עכשיו, אני לא אפחיל אותה יותר מדי, ואז היא פתחה לי את הדלת. אבל אני חושב ש... איפה קראתי את זה? לא זוכר, אבל לא משנה, מישהו כתב ללכת מ-0 ל-100, כאילו לא מאזרח, כאילו בשמחת תורה באותו יום, להפוך מאזרח ללוחם, כאילו לעשות את הסוויץ' לבפנים בתוך המערכת, הוא דבר הכי קל בעולם. אתה מוריד את כל האחריות של להיות אבא, להיות בן זוג, להיות בעל עסק, אתה מוריד את כל זה, אתה שם מדהים, לוקח את הנשק שלך, ויש לך כאילו סדאפים, סדרי פעולות, מאוד מאוד מסודות, אני מגיע לימח, אני פותח את התיק, מסדר את הווסט, מסדר את הציוד אישי שלי, יודע מוכן, או נתחיל לעבוד על ציוד של הצוות. הצוות מוכן, איפה בגדוד צריך עזרה עכשיו? צריך עזרה בלכין ציוד קשר על המרים, יאללה אני שם. צריך פה, הצוות הזה ספציפית, יש לו בעיה, בוא נעזור להם. כאילו, יש פעולות מאוד מאוד מסודרות, שאתה עושה אותן, וזה על אוטומט כאילו. אתה מגיע לימח, זה אוטומט. הרס"פ אפילו לא צריך להגיד לי, אני יודע איפה התיק שלי, אני יודע איפה הציוד שלי. אנחנו ימח מאוד מאוד מסודר, ומאז התחלת המלחמה בכלל, עד עכשיו זה מושלם כמעט. ההפוך, מ-100 ל-0, זה כבר סיפור אחר. להוריד הילוך, ופתאום לחזור לכל הדברים המסביב, ש... צריך לשים ילדים ולישון, צריך ללכת לסופר, להוציא את השחקית זבל, לא פשוט לזרוק אותו מהחלון. זה פתאום, זה הרבה יותר מסובך וקשה.
במעבר, אני זוכר גם אלקנה כהן שהיה פה, גם אמר שהוא זרק שחקית זבל מהחלון באיזשהו שלב. כן, זה... זה קלאסי, אתה אומר.
אני לא הגעתי לרמה הזאת.
מחזור הציביליזציה זה, אבל...
כן, אני זוכר פעם ראשונה, שזה תמיד קורה עכשיו גם, בתוך כל סבב מילואים שאני מסיים, אני הולך לסופר, עכשיו פתאום אתה במקום ענק, אור לבן, אני עדיין לא צריכתי להבין את זה, למה בסופר, זה אור לבן חזק, כמו חדר ניתוח, כאילו, תרגע רגע, אני לא רוצה לראות את הכל, אבל זה אור חזק,
רגישויות.
זה שורות ושורות של דברים, ואתה אומר, טוב, אני צריך לקנות קורנפלקס, אתה מגיע לשורה, זה סרט, Hurt Locker, שזה כאילו, זה סצנה בסרט הזאת, אבל מציאות אתה עומד שם, ויש לך איזה 4 אפשרויות, של איזה דגני בוקר לקנות לילדים שלך, ואתה עומד שם, וזה כאילו, מה הולך פה לרגע? כאילו, לפני רגע, הייתי צריך להחליט, לאכול טונה בטורטיה, או טונה לא יודע, בפיטה, כאילו, אפילו לא היה פיטות.
אבל
כאילו, פתאום החיים שלך, אין לך לחץ על ההחלטות שלך, זה החלטות כאילו, אלו לא כל כך חשובות בכלל. ואז אתה צריך להחליט, לפנות שמאל או ימינה, זה יכול באמת הבדל של חיים ומוות, ופה פתאום אתה מחליט קונפלקס של אלופים, או קונפלקס של לא יודע מה, של קלוגס, כאילו. זה מרגיש כאילו כל כך לא חשוב בכלל, אבל הילד שלך זה ההחלטה הכי חשובה בעולם, שתביא, זה הקונפלקס הלא נכון, אני לא אוכל אותם. זהו. אבל המעבריות הזה, הוא גם נהיה יותר קל מסבב לסבב, שזה מה שאני אומר, זה כאילו, אנחנו בני אדם בסוף של דבר, אפשר לדרגל להכל. וכל עוד שיש משמעות למה שאתה עושה שם, במילואים, אני חושב שזה יותר קל להפוך להיות חזרה, להיות אזרח. אבל כן, להיות בסביבה ששוב, כאילו פתאום החברים שמתחבר אליהם, החברים שפעם היינו חברים טובים, שזה לא, כאילו, אני לא משים אותם, הם לא שירתו בצבא, הם באו עלי הגיל 25-30, חבר'ה שלא שירתו, פתאום הקשר שלי הוא פחות זה, וחברים שכן משרתים, פתאום זה חברות שנהיה הרבה יותר הדוק, כאילו זה משהו שלא מדובר כזה.
נותן לך פרספקטיבה לחיים אולי, וגם מחזק קשרים אחרים.
כן.
מטורף. תראה, אנחנו, אולי באמת לקראת סיום, זה רגע נכון, לדבר על מה, כן, מה המדינה מחזירה לכם בתמורה. וזה נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו 8 שעות, אבל אם היית צריך לתמצת בכמה משפטים, מה היית מצפה בתור מילואים לי כשנתן כמה? 300, 350? כמה ימים מילואים?
רק ב-200 ו... 210 ימים עכשיו?
210 יום.
200 פלוס, לא יודע.
הרבה...
כרגע.
400 יום פלוס, יש לא מעטים כאלה. בסוף, מה אתה מצפה מהמדינה לתת לך בחזרה, שהיא לא עושה היום?
אז אני לא חושב תראה, אני לא חושב שיש סכום כסף שמספיק גבוה לתגמל את הלוחמים במילואים. אני חושב שבן אדם שבאמת נותן את כולו למדינה, להדביק עליו סכום, כן, ה-200 יום שלך שווה 100 שקל, שווה 100 מיליון שקל, כן, הלוואי, תביא לי 100 מיליון שקל, תודה רבה, אבל כאילו, סכום כזה סבבה, אבל אני לא חושב שסכום באמת זה דרך לתגמל כמו שצריך. אני חושב שצריך להיות אמירות של שינוי סדר עדיפיות. זה לא שאני צריך לקבל ומישהו אחר מקבל מישהו אחר, צריך להיות פה עניין שהעדפה, בעיקר בהשכלה הגבוהה, צריך לעשות הרבה תיקונים במערכת על איך וכמה לוחמי המילואים מתוגמלים בתוך ההשכלה הגבוהה והעדפה של קבלה ללימודים מסוימים. אני חושב שצריך להיות פה אמירה, אני אתן דוגמה קלאסית, בסדר? הנחה בארנונה. היום אני כלוחם מילואים מקבל 5%. עכשיו אין לי בעיה עם זה, אני לא מחפש עכשיו הנחה 100%, אני חושב שאני צריך לשלם ארנונה, אני משתמש בשירותי עירוני, אני נוסע בכבישים, עושים לי את הזבל, הכל מצוין, צריך לשלם. אבל יש עניין של מדינות של הנחות, יש הנחות מסוימות שהולכים לאנשים, סבבה, יש אמנות צהר וניצולי שואה מקבלים 100%, מצוין, מגיע להם אפילו 130%, תן להם תשלום חזרה. אבל בתוך שאר האנשים, אברך ישיבה בירושלים מקבל סכומים הרבה יותר גדולים מהנחות, אני שמעתי, לא בדקתי, שמעתי בין 80-90%. המדינה צריכה להעדיף, תראה, הוא יכול לשבת ולמוד בישיבה, רק בגללי, רק בגלל אני והחברים שלי שעושים, נאגנים עליו.
אתה למדת בישיבה.
מה?
פעם
אני למדתי בישיבה גם, וגם ברצועת עזה אני לומד, יש לנו חבר'ה שלומדים דף יומי ולומדים, יש לי תמונות שאנחנו בזריחה לחוף, כל אחד פתח משהו לומד, אני סיימתי 2 סדרי משניות, ואני עובד עדיין על כל השאר, זה כל אחד לומד בדרך שלו וכמות שהוא יכול, אבל תמיד זה הולך יד ביד, אבל בלי שמערכת הביטחון ולוחמי מילואים יהיו פה, המדינה לא, עם ישראל לא קיימת לתוך 48 שעות, האויבים שלנו פשוט אוכלים אותנו, זה לא, זה המציאות. אז אפשר להגיד שהתורה מגנת והתורה חשובה, אני מסכים, אבל זה צריך להיות פה סדר עדיפות קודם כל. מה מאפשר את האיזון?
איזון. ההנחה בארנונה.
זה דוגמה, אבל שוב, כל שאר הדברים, פחות חשוב הכסף, יותר חשוב האמירות, שבו תן את הלוחמי המילואים, את המקום המכובד שלהם בקהילה. כאילו, כן, עובדי מדינה, עוזרים לשרים, צריך להיות האמירה שבן אדם חייב להיות בן אדם ששירת את המדינה שלו. איך אתה יכול לייעץ לבן אדם שצריך לקבל החלטות גרליות, ואתה בעצמך, תראה, להגיד שהוא לא יכול לבחר, כי הוא לא שירת, זה אמירה לא דמוקרטית. אבל עוזרים שלו, המסביב שלו, צריך להיות אנשים ששירתו. הלוואי שאנשים שהמשיכו לשרת, אבל לפחות שעשו את הבסיס, לעזור להם להתחבר לעולם הזה.
צריך גם לומר, אחד הדברים שהכי קשים היום לזוגות צעירים, ולמשפחות בכלל, זה נדלן. והיו הבטחות גדולות פה ל-90% הנחה למשרתי מילואים, שאנחנו רואים שלא מתממשות, על קרקעות שאין הרבה במדינת ישראל, ואפילו גם על יחידות דיור, על שכונות חדשות שקמות, אנחנו רואים שמערכות המדינה מתקשות לתעדף אוכלוסיית מילואים, כלומר, שכונות שהן מיועדות לאנשי מילואים, ואנחנו רואים כמה קשיים מערימים על הדבר הזה. זה משהו שצריך להיות בסיס, כלומר...
זה צריך להיות בסיס לכל דבר, זה... אני חושב שיש את האמירה היום, מי שלא עשה לא יקבל, ומי שעשה יקבל יותר, אני חושב שזו אמירה נכונה ברמה מסוימת. כי בסופו של דבר אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית, ואמור להיות שוויון הזדמנויות בין כולם. אבל אני כן חושב שצריך להיות מי שעשה יותר, יהיה לו הזדמנות יותר בסופו של דבר. וזו אמירה שחסר היום, בעשייה, בדיבורים יש מלא. אבל במעשים יש מעט.
אתה מרגיש מעט מעשים, בצד ה... אם היינו צריכים לסכם את האירוע הזה, בשל... כיום שאנחנו בהפסקת אש, ופנים לעתיד, מה היית מצפה שיקרה בתור אחד שבא ומקריב ועושה, ויש לו משפחה ועסק, בסוף מה אתה מצפה שיהיה פה בשורה התחתונה, בסוף המלחמה הזאת?
בסוף המלחמה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים להחזיר את, את הגאווה הלאומית לעם ישראל. אנחנו צריכים, יש לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, כל אסון זה הזדמנות. אנחנו כעם, יש לנו הזדמנות לשנות סדרי עדיפות לאומיות, יש לנו הזדמנות פה לשנות סדרי עדיפות בינלאומיות, יש לנו הזדמנות לעשות ריסט לכל מערכות היחסים הפנימיים שלנו, וגם החיצונים שלנו. גם ישראל מועצת הברית, גם ישראל מול עולם הערבי, כל דבר אפשר עכשיו, אפשר לעשות לו ריסט. המלחמה הזאת היא הזדמנות עצומה. לעם ומדינת ישראל כאחד. פנימית, אני חושב שצריך לעשות ריסט, כן, אנחנו תמיד יהיה בחילוק כדעות פוליטיות, זה כל היופי בדמוקרטיה, שכל אחד יכול להיות עם הדעות שלו, ויש רוב שקובע, שומר, מאגן על המיעוט, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהמלחמה הזאת נתן הזדמנות למנהיגים חדשים לעלות, לא שאנשי המילואים הם חכמים יותר, אני חושב שהם יכולים להוביל שיח שונה בתוך העם, להחזיר אותנו לערכים היסודיים שלנו כעם ישראל. כל אחד יישאר במחנה שלו, אבל שהמשותף נראה לי יותר גדול מהמפריד. ברמה בינלאומית, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו כמעצמה מחדש. אני חושב שהמלחמה הזאת הראה לנו שבסופו של דבר, כל לחימה שנהיה אנחנו ננצח, אבל להפוך את הניצחונות הקטנות האלו לניצחון מוחץ ברמה אסטרטגית גדולה, ההנהגה שלנו לוקה בחסר, ואפשר לשנות את זה, וגם ההזדמנות הזאת, הניצחון הזה פותח לנו הזדמנויות בינלאומיות עצומות. זה אמיר מדבר על זה, על הצי הסוני, שהם okay. רוצים להיות חברים של חזקים, טראמפ מדבר על זה שהוא... האיום העיקרי שלו הוא עלינו. הוא רוצה חבר חזק וטוב שהוא יכול לתמוך בו. הוא לא עושה את חבר שמישהו חלש שלא יודע לנצח. וזה אפשר לעשות הזדמנות פנימית. כל העניין של להפסיק לקרוא לשירות צבאי נטל, אבל זכות, ושעוד אנשים יקרו חלק מהזכות הזה, ושזה להרחיב את שורות המשרתים, לא ישפיע עליי והמילואים שלי. זה דברים שישפיעו בעוד 5-6 שנים, עד אז הבן שלי יתגייס, ואני יכול לרדת מתפקיד לחימה, עד אז אני מקווה, אבל זה דברים שאנחנו צריכים להפסיק להסתכל על היום ומחר, וצריך להסתכל 20, 30, 50, 100 שנה קדימה. כי עם ישראל פה, והוא לא הולך לשום מקום, ואנחנו צריכים לפנים את זה, לתכנן לטווח הארוך הזה.
לדורות.
דורי דורות.
אריק קלקר, תודה רבה לך.
בבקשה. כיף.